אתה...
לא, היא הייתה פה.
היא שמוקמת.
כן, 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 כן. בת שבע, בת שבע, בת שבע היא קליטה. טוב.
שבוע
הבא יש שיעור,
נכון?
שבוע הבא יש שיעור.
ושבוע אחרי זה?
שבוע אחרי זה? לא יודע. נראה.
לא, כי פשוט שאל אותי אם יש חופש כזה, אין חופש.
יהיה חופש, אל תדע.
לא, אנחנו לא רוצים. אנחנו לא רוצים.
הפוך על הפוך.
לא, אולי מגיע לו.
יהיה. טוב. מה? איפה אנחנו? ב-258 או 9? מה? או שזה אני טועה?
הגעת ל-250?
לא הגענו.
הגענו
ל-250 לפני השבוע.
50?
זה הכל?
לא, 50 זה היה...
לא, 258, זה בטוח. לדעתי משהו תוך... ודאי.
קראתם
בשיעור
חשבו לדפים?
אנחנו...
רצתם, אנחנו לא...
בגלל זה, אנחנו... מה? בדיוק, בי היה שקט, שקט. וזה...
חבל שלא גדלתם בשיעורי בית.
ואפילו הספקנו לקרוא קטעים מאורות הקודש וזה, מה? מה? כן? כן, מישהו הקליט. 259 נראה לי. לא, 258. אני קצת מגזים.
אולי נתחיל מ...
לא, זה לא, הנה, זה לא, לא, כי על זה דווקא לקח זמן.
מי שלא היה שיביא פתק מההורים.
מה?
מי שלא היה שיביא פתק מההורים.
כן. לא, זה יביא אותנו בחזרה ל... כן, דיברנו על כל זה, כן, אין ספק. ההגדרה החיובית של הקדושה, לא כפרישות, כן? טוב, אז 258, פסקה השנייה. התורה מצווה אותנו לעבוד את השם בשני יצ... גם אני חושב שזה קראנו גם כן, אבל זה הפשרה. התורה מצווה אותנו לעבוד את השם בשני יצרים. במבט ראשון אנחנו מבינים כי המעמד שלנו צריך להתרכז ביצר הרע, שבאנו ועלינו לעדן אותו, לתעל אותו לכיוונים חיוביים. אנחנו מתרכזים פחות בצד הנגדי, צד היצר הטוב, משום שעבודת השם דרך צד זה נראית לנו טבעית וקלה. גם על זה דיברנו. אולם הבנה זו שטחית, משום שהיא אינה עונה לשאלה מדוע בכל זאת התורה מצווה אותנו לעבוד את השם גם עם היצר הטוב שלנו. התשובה היא שהעבודה הזו דווקא היא הקשה, משום שהיא דורשת מאיתנו לסלק כל ספק בנוגע לכוונתנו כאשר אנחנו עושים מעשה טוב. אז אנחנו חוזרים שוב לדוגמה של ה... מה מסתתר מאחורי המעשה שבכל מקרה הייתי עושה בצורה טבעית, בלי שום ציווי. זה לא ברור. מה הכוונה מאחורי הדבר הזה? זאת אומרת, העבודה עם היצר הטוב הוא הפחות ברור, היא הפחות ברורה. במובן הזה. כי אם אני הולך לעשות בכל מקרה מעשה מסוים, אז מה מוסיף לי הציווי? אני עושה כי צוויתי, או אני עושה כי בכל זאת, בכל מקרה הייתי עושה. כן? כשזה משהו שאני לא רוצה לעשות, ואני מכריח את עצמי, אז זה ברור. אני קיבלתי את רצון הבורא, למרות שרצוני הוא אחר לחלוטין. אבל כאן בדיוק יש זהות מוחלטת בין שני הדברים, כן? על זה דיברנו הרבה שבוע שעבר. היא דורשת מאיתנו להתעלות למדרגה גבוהה יותר, שבה אנחנו יכולים לחשוף את כוונתנו את כוונתנו האמיתית ולגרום לשני היצרים שלנו יעבוד יחד באותו כיוון חיובי. בסדר? ודיברנו על ההבדל בין העונג לשמחה, כן? מן השורש ברו נגזרות שתי מילים, בריאה ובריא. הבריאה מלאת חיות, מלאת חיים, ובריאות זו נובעת מן הקדושה החבויה בה. קדושה זו צריכה לצאת אל הפועל להתגלות. תפקיד העברי החי בארץ ישראל הוא לגלות אותה. אסור לו להסתפק בקדושה שלילית גלותית. זאת אומרת, במובן בעיקר של הפרישות, כן? עליו לגלות את הקדושה שבטבע ולאחד אותה עם הקדושה העליונה. הקודש העליון הוא המטרה, ייחוד רוחני וגופני בקודש, אומר הרב קוק. בסדר? וראינו את זה בדברי הרב קוק באורות הקודש שבוע שעבר. עלינו להפוך את היצר הרע המוביל אותנו באופן טבעי למוות, הוא יצר הרע ומלאך המוות, לכוח חיוני המשרת את החיים. היצר הרע נחוץ לנו כדי לחיות, כדי לקבל את השפע האלוקי, אולם אם אנחנו נסתפק בתפקידו הטבעי, הוא יוביל אותנו למיטה. עלינו לגדות את שורשו החיובי ולהשתמש בו למטרה חיובית. זה תלוי בנו ורק בנו. כל עוד אנחנו מסתפקים במדרגת הקדושה שהיא כל כולה פרישות, הקודש הרגיל, סופו של היצר הרע להכניע אותנו. רק אם נדע לאחד את שורש היצר הרע עם היצר הטוב, ולתעל את שניהם לעבודת הבורא האמיתית במלוא תוקפה, נוכל להפך את תפקוד הטבעי, להפך את תפקוד הטבעי של היצר הרע, הוא מלאך המוות לכיוון אחר. טוב, אני צריך להתרגל לרעיון הזה, הוא לא פשוט, כי זה נוגד את מה שבדרך כלל מסבירים, צריך להילחם נגד היצר הרע, ליצר הרע ויצר הרע, בסדר, הבנו. אבל זה לא לפי מה שמוסבר כאן, זה פספוס אחד גדול. לא צריך להילחם נגדו, צריך לתעל אותו. זה לא אותו דבר. אני לא צריך להכניע אותו. אם אני מכניע אותו, אני מת.
מצד אחד היצר הרע הוא מייצר חיים, כי בלי היצר הרע אין חיים. מצד שני הוא מוביל למוות.
כי זה החיים הטבעיים. זה כוח החיים. אבל איזה חיים? החיים הטבעיים. אז אם אני רוצה להיכנע לטבע, אני נכנע לטבע, בסופו של דבר אני מת. זה החוק הטבעי, לא? לכן צריך את הייחוד בין שני היצרים האלה, כדי להגיע למדרגה של חיים אמיתיים, לפי מה שראינו אצל הרב קוק שבוע שעבר. בסדר?
יצר הרע הוא סממן של החיים הטבעיים, אתה אומר.
כן, עובדה.
למה הוא במקרה לא תווית של רע? רע זה הדעת טוב ורע, זה שיפוט מוסרי.
לא, אז יש מקום אחר שמניתו, הוא מסביר את ההבדל בין הרע ורע. הוא נקרא יצר הרע, אבל הוא לא יצר רע. הוא לא יצר רע, הוא יצר הרע. והרע, הרע זה הרצון לקבל במונחים של הרב אשלג.
אפשר להעיר משהו?
אפשר להעיר הרבה דברים.
כי יצר לב האדם רע מנעוריו.
כן, מנעוריו, לא מלידה, כן.
אפשר להעיר לך
כן. טוב.
תישאר איתנו.
כן.
לא, אני לא יכולה, אני
צריך להעיר לך. טוב, בסדר, אבל זה דבר חשוב.
להוריד את ממוסת
הגדול. זה דבר חשוב. כל עוד נמשכת המלחמה בין הקודש לטבע, מפסידים שני הצדדים. זה בדיוק זה. האיש הנוטה לטבע רואה בעולם עולם ללא קדושה, עולם אבסורדי. כך חשים הוגי הדעות של התרבות המערבית העכשווית. פילוסופיית האבסורד, כן? אולם גם מי שחי חיי פרישות כדי להימלט מן המועקה, מן החרדה הקיומית של איש הטבע, מפספס את עיקר החיים ויוצא מבוס. בסדר? פרש מכל דבר, מה השיג? כלום. זאת אומרת, מה שצריך להבין כאן, שהפרישות היא נדרשת, אבל זה שלב ביניים. זה שלב מעבר. כדי לגלות תוכן יותר עליון, צריך לעבור דרך הפרישות. אבל זה רק מעבר דרך. זה לא התחנה הסופית. וזו הבעיה בכל אלה שלומדים מסילת ישרים, שאף פעם לא מגיעים לפרק האחרון של הקדושה, ונעצרים בדרך, לא שמים לב שיש פרק על הפרישות ויש פרק על הקדושה. הפרק על הפרישות קודם לפרק על הקדושה, וזה ברור שהפרישות זה לא מילה נרדפת לקדושה. בסדר? כן.
קדושים תהיו,
כן.
פרושים תהיו. אז
נותן
כמה דוגמאות שם על מה זה.
זה חזל, כן.
כן, ברור.
כן.
אבל אני מצטטת אותו כתבי
לבטים. כן.
זה לא כתוב פרושים מן העבירה?
פרישון מן העריות.
מן
העריות. כן. או מן העבירה, כן.
כמה דוגמאות שזה באמת העניין של גבול, איפה הגבול של מה שנקרא פרישות.
כן.
אני מצווה שבאמת זה לא לפרוש, לא לשלול, אלא מין סייג כזה כדי שנגיע לקדושה. ככה אני הבנתי.
כן, 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 ודאי, ודאי, ודאי.
אז זאת אומרת שגם הפרישות היא לא דבר של עצמה.
לא.
זה לקחת אותה כסייג.
כתחנת מעבר בדרך לקדושה. כן? והמלכודת זה לעצור שם. על בארץ ישראל אין שום סיבה. בגלות עוד אפשר אולי היה להבין את הדברים, כי איפה ראו את הקדושה? בתוך בית הכנסת, בחוץ. אז אפשר עוד איכשהו לתפוס את ה... את הדברים בצורה כזאת, בגלל העוינות שהפיינה את החוץ. אנשים אמרו לא רוצים, אבל גם. כן. אז אומר, המטרה היא לקבל על מנת לתת. וזה נעשה קודם כל דרך נתינת החיים, ההולדה. הלימוד על מנת ללמד. ככל שאני נותן, ככל שאני תורם יותר לאחרים, לחברה, אני מתעל את הרצון שלי לקבל למשהו חיובי. אני צריך לקבל כדי לתת, אולם המטרה היא לתת, לתת כמה שיותר באופן אלטרואיסטי. טוב. שאלה, הבנתי שהשטן הוא מציאות העולם הזה, הנברא. מה קורה איתו כאשר העולם הזה הופך להיות העולם הבא? תדע, כי זה מה שהדברנו בשלוש פסקאות אחורה, כן? תשובה, המקובלים אומרים ששמו המלאכי של השטן הוא סמאל, סמאל, כן? ובאחרית הימים האותיות הראשונות של שמו נעלמות ונשארות רק האותיות אל, שמו של הקדוש ברוך הוא. במילים אחרות, כאשר אנחנו עוברים לעולם הבא, מסיים השטן את תפקידו וזה קל להבין. תיארתי את השטן כמייצג את הפער בין העולם הזה לעולם הבא, שהוא מחשבת הבריאה. ברגע שהעולם הזה הופך להיות העולם הבא, אין עוד פער, ולכן מסיים השטן את תפקידו. אולם, כל עוד קיים פער, השטן הוא מסוכן, משום שאין לו ברירה אלא לעשות מה שהוא אמור לעשות, כלומר, להיות היצר הרע, רצון לקבל, וגם מלאך המוות. הוא האויב שלי והוא גם המאכיל אותי. זאת תמצית מציאות הנברא במהלך כל ימי העולם הזה. עליי להחליט איך לעשות בו שימוש. שם חיים או שם מוות. שם מוות משום שהוא עלול להוביל אותי לרצות רק לרצות, בניגוד לרצון הבורא. שם חיים, אם אני יודע להפוך אותו ממצב של קבלה בלבד למצב של נתינה. הוא האויב שלי משום שהוא בא לחשוף מי אני באמת. אולם, הוא אינו רשע, אין בו רוע, הוא ממלא תפקידו היטב, אין לו שום הנאה כאשר הוא חושף את האמת. כדאי להתעכב בנקודה זו. פעמים רבות אני שומע אנשים הטוענים שהם פועלים תחת השפעתם של גורמים חיצוניים. המצפון שלי אומר לי כך וכך, זו בריחה מן המציאות וחזרה לתפיסה הדואליסטית. אין אני והמצפון שלי. יש אני שלי ותולו. היצר הרע, השטן, אינו דבר חיצוני לי, הוא אני. אני רציתי בדבר מסוים, אני רוצה ליהנות. אני רוצה להשיג כמה שיותר דברים. הכוח הזה נמצא בי, הוא חלק מן האני שלי. הוא מושך אותי לכיוון מסוים וכיוון זה מסוכן, אולם ברצוני אני יכול להחליט לשנות את הדברים. מייצא מהדברים האלה שהסרט פינוקיו הוא לא סרט יהודי. יהודי.
קראתי שזה אפילו
אנטישמי,
עוד לא קראתי.
זה
ספר
שמזמין. יכול להיות. אבל אין דבר כזה מצפון חיצוני. מצפון זה
החרגול למי שלא זוכר.
למה?
זה החרגול הקטן למי שלא זוכר.
המצפון זה המצאה יוונית. ככה זה מתארץ את כל ההתנהלויות. שאלה, התפיסה רווחת בחוגים מסוימים היא שהצדיק סובל כדי להרבות את שכרו. תשובה, זו טענה מפלצתית. אתה סובל כדי שאוכל לגמול לך יותר. זו פסודו-תיאולוגיה. הרמב״ם דוחה בתחילת פרק חב ד' את השקפה זו מכל וכל באומרו, אבל מה שמפורסם אצל בני האדם מעניין הניסיון, והוא שהשם מביא ייסורים על האדם בלי שיקדם לו חטא, שיקדם לו חטא, כדי להרבות שכרו, הרי יסוד זה לא נזכר בתורה בלשון מפורש כלל, ואין בתורה מה שפשוטו מורה על עניין זה, זולתי, במקום אחד מששת המקומות, ואני אבאר עניינו, והיסוד התורני, הפך השקפה זו, והוא אומרו יתעלה אל, אמונ, אל אמונה ואין עוול. טוב.
מה זה המרוב המקום אחד
הזה שהוא מדבר עליו? לא, זה שמה זה דיון ארוך מאוד בכל מיני דברים שהרמב״ם מברך. סיפור ארוך, ארוך ארוך מאוד, כן? שאלה, מה פירוש הממרא צדיק ורע לו לפי מה שלמדנו? תשובה. כאשר אדם בריא בנפשו, יודע את ההבדל בין הטוב ובין הרע, הוא כמעט מוכרח לרצות לעשות טוב. בלימה אחרות, האדם הוא מטבעו נוטה לצדקות. אולם בשלב כלשהו הוא חושש שמה דרך זו תמנע ממנו את הנאות החיים. זה מאפיין הרבה אנשים שחוזרים בתשובה. שפתאום הכל נפסק. עוברים מקיצוניות לקיצוניות ונשארים תקועים בקיצוניות השנייה. שמה הוא יצטרך להתנתק מן העולם הזה לגמרי. זהו הצדיק ורע לו. רע לו משום שהוא עוד תופס את הקדושה כפרישות בלבד. הוא רק רואה את הקדושה השלילית ואינו יודע שיש קדושה חיובית. נאמר בתחילת ספר איוב שהוא היה שר מרע. להיות שר מרע זה הפרישות. הוא היה פורש מן הרע. האם זה היה טבעי לו? או האם זה דרש ממנו מאמץ? אין זה משנה. הנקודה העיקרית היא שלא נאמר לגביו שור מרע ועשה טוב. רק הצד השלילי מוזכר, זהו שלב הכרחי, אולם זה לא מספיק. לכן יכול השלב הזה להיות רק זמני. צריך להגיע לשלמות. השלמות היא באיחוד המידות הבאה לידי ביטוי, בביטוי סור מרע ועשה טוב. רק אז מתגלה הקדושה האמיתית. על הסתפקות בשלב הראשון בלבד הוא פתח לכל הטעויות, והרבה דתות נפלו בנקודה זו.
בעצם
כשאומרים
צדיק
נראה לו,
זה סוג שלו לא ממש צדיק.
הוא
צדיק מידת
הפרישות
אולי.
זה סוג של צדיק. יש כמה סוגים של צדיק. זה לא שטנץ אחד צדיק. יש מדרגות. גם בכל דבר. יש מדרגות. יש מדרגות. יש סוגים. יש צדיק כמו נוח, יש צדיק כמו אברהם. זה ממש לא אותו דבר.
זה רק בגלל עובד.
הוא גורם לעצמו את האומללות הזאת. יש בפילוסופיה זרם שנקרא התודעה של הפילוסופיה של התודעה האומללה. יש הרבה הוגים שתיארו את התחושה הזאת. שהאדם שהוא אומלל, כי, ואחר כך יש כל מיני סיבות, כן? אבל זה הוא גרם לעצמו בסופו של דבר את הדבר הזה.
למה הוא גרם
לעצמו? כי הנה, אני יודע שמה שעשיתי במשך כך וכך שנים לא היה טוב. ואז הוא בא עם תפיסה מוחלטת, זה לא טוב, מה לא טוב? הכל. כל מה שעשיתי, זה לא מעשה מסוים וזה אוסף של מעשים, אלא זה הכל. והקוליות הזאת גורמת לו בסופו של דבר להגיע לקיצוניות בצד השני, והוא מומלל, כי בתוך תוכו הוא יודע שזה לא אמיתי.
אבל אם אדם מקבל הרבה מכות, אמיתיות.
איזה מכות? מי דיבר על מכות?
לא, נהרג בילד אחד, בא למתנוטט, ילדים לא נורמליים, אני לא יודע, יש המון אנשים, אני ראיתי, אני נמצאת שם הרבה, הייתי הרבה בסיפורים האלה. אז זה מכות.
זה מאפיין את אותם אנשים?
לא, השאלה אם באמת, למה הוא מגיע למצב של...
אבל לא מדובר על אנשים האלה, מדובר על אנשים שתופסים יום אחד.
חוזרים בתשובה.
נכון. לא כי הם קיבלו איזושהי מכה נוראית, לא יודע מה, כן?
ויכול להיות שזה גם, ואולי זה גם המצבים האלה, כי יש הבדל בין משהו שאתה תופס בו בצורה טוטלית ומוחלטת, ואתה רואה את הכל שחור, בין
אנשים
שלומדים, נגיד,
שאומרים, כן, נגיד, נגיד, אנשים שיש להם כישרונות ללא יודע מה, לאומנות, למוזיקה, לספורט, לא יודע מה, לכל מיני דברים, פתאום הם תופסים ש... נו, אז מה? אז אין יותר מוזיקה, אין יותר זה, אין יותר זה, אין יותר זה, אין יותר זה. בתוך תוכו אדם אומלל. אומלל, מה?
אם הוא מגדיר את האנשים האלה כאנשים של מראי נפש.
אבל זה בדיוק זה, רואים את זה, פתאום שמחת החיים נעלמה. ואז הם מתחילים כביכול לדון בכל מיני שאלות מאוד מאוד חשובות, האם אכלתי בדיוק 24 גרם או 24 וחצי, תביא לי משקל, צריך לברך ברכה אחרונה וזה, יש ספק, וואלה, ספק ברכות להקל, כאילו כל מיני דיונים מאוד מאוד חשובים, כן? והם מומללים.
מניטו היה בעיקר מחנך.
בוודאי.
מה הוא היה עושה עם דבר? בא אליו אחד שהוא מומלל. מה הוא אומר לו?
לך להסתפר.
תהנה מהחיים?
אני חושב שהיה נתן לו כתובת של פסיכולוגית. קודם כל. לא, כי זה באמת בעיה. מה לעשות, כן? אבל צריך להוציא את התפיסה הזאת מהראש שלהם. למה אתה מתלבש בשחור פתאום?
שהוא רוצה להראות לכולם שהוא חזר
בתשובה. כולם ידעו. לא, 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 לא חושב, לא. לא, זה...
קבוצה תמיכה, קבוצה תמיכה.
כן, בסדר, אבל...
זה חיכוי
מתוך לכל הלימוד. בסדר, אז שוב, מה לעשות ש...
להשתייע.
התחושה הזאת היא קיימת בצורה עמוקה, וצריך לתאר...
תחושה של אומללות.
מה?
אם החלטתי ללבוש ממחר שחור, מסיבות א' ב' ג' ד',
למה זה עושה אותי אומלל? קודם הלכתי לירוק, עכשיו אני הולך.
עובדה.
זה מה שרציתי לעשות.
עובדה, כי אתה גם רוצה לשחק כדורסל, כפי שהיית רגיל. אני אומר, כי גם, כי אתה גם רוצה לשחק כדורסל, ופתאום אתה כבר לא יכול. לא, זה בסדר.
שינוי אמיתי, אני כבר לא
אומלל,
אני שמח.
בסדר, זה אתה עושה אידאליזציה של המצב, אבל זה לא בפועל מה שקורה. לא אצל כולם, אבל אצל לא מעט, ואני חושב שהם הרוב. ש...
זה מגביל אותם.
זאת אומרת, רוב החוזרים מתשובה לפעולה,
לדעתם משלבים.
אתה רואה את זה בדרך כלל דרך הילדים שלהם.
כולם מתפרקים.
לא, זה לא עניין של מתפרקים, זה עניין של מה שהם מעבירים לילדים שלהם, מה חשוב להם להעביר לילדים שלהם. כן.
אבל הבעיה היא במי שדרכם הם חוזרים בתשובה.
מה?
הבעיה במי שדרכם שהם חוזרים בתשובה. אני עבדתי בביתר, ראיתי אותם הרבה שם. פשוט הפנאטיות עוברת כל גבול, כי ככה מלמדים אותם.
בסדר, אבל זה לא פנאטיות, זה המטולטלת, זה הקיצוניות השנייה. במובן הזה ש... וכל הזמן גם אצל אצל לא מעט גם כן יש את התודעה שאני כלום, במובן הזה שאני לא יודע כלום, הוא יודע את הכל, ובזבזתי כך וכך שנים מהחיים שלי וכו' וכו'. לא, זה בסדר. במקום לראות את הדברים החיובים שהיו גם בתקופה הקודמת, ולתעל את הדברים האלה, ולגייס אותם לכיוון שדווקא עכשיו בעוד יותר חיים. כן? זה לא, לא חייב ליפול במרה שחורה, כי... אבל...
יש המון דוגמאות של אנשים שעבדו בתשובה, ובאמת, עשו את התשובה, כאילו, התקנו אלה, קחו אותם מסלול בתשובה בריאה, הרב דור ביגון, הרב שטיינזרץ, כמה אלופים.
כן, כן, ודאי שיש, ודאי שיש, אבל יש מגמות. בסדר, אבל שוב, יש כאן מגמה שהיא... מה?
יותר רואים שגם אלה שמגיעה כדוגמה, יש משהו
בנקודה שאתם נכנסים לעולמית הזאת. כן, כן. הם עובדים על חומות.
זה לא
אומר שמחים. כן, כן, טוב.
אבל הם
מסמכים. הם מסמכים או לא, או שמפרים לתנועה, זה משהו אחר. כן, אבל שוב, אני חושב שלכל אחד יש בראש כמה דוגמאות של נשים כאלה, שבאמת, טוב. שאלה, לפי הרמב״ם, האם ייתכן מצב שבו באים האיסורים לקדוש ברוך הוא ישירות? תשובה, אף פעם. למה קשה להסכים עם זה? לא, זה מעניין, לא?
הכל מבחינה לאומית, הקדוש ברוך הוא מבטיח לנו איסורים כעונש.
איפה?
בתורה,
הוא מבטיח שיש שתי חלופות. אם אתה הולך ככה זה ככה, אם אתה הולך ככה זה ככה, אתה בוחר. הוא לא מבטיח שום...
לא, לא, הוא לא אומר אתה בוחר, הוא אומר, אני אתן לך
ונתתי... כן, אם, ברגע שאומרים אם, זה אומר שיש חלופה אחרת.
אבל זה לא אוטומציה כזאת.
לא, להפך.
אבל הוא נותן את האיסורים באפשרות השנייה.
נדמה לי, נדמה לי שמניתו קרא את פרשת בחוקותיי. לא, אני... ונדמה לי שהרמב״ם שהוא מביא עכשיו גם כן עיין בפרשה. מה? לא, זה מה שצריך, זה מהניתוח חזר על זה לא מעט פעמים בדברי הנביאים גם כן. יש לנו באמת את התחושה שיש רק דרך אחת, זו טעות, זה תמיד אם. אין שום דבר מוכרח וזה, בסדר? זאת אומרת, זה תוצאה מההתנהגות שלי. אני התנהג...
זה לא תוצאה טבעית, זה לא דרך העולם.
זה חוק הסיבתיות.
אז אם יש לי איסורים, אני צריך
לסיבתיות. חוק הסיבתיות אומר, אם אתה עושה א', יבוא ב'.
כן.
אל תעשה א', תעשה ג'.
אבל מי נותן לך?
אבל הוא שומר...
מי נתן מי?
את העונש על הב', בחרתי בב'.
השטן. זה מה שהוא הסביר, אתם בשיעור הקודם. כן. כן. זה מה שהוא הסביר.
התשובה עכשיו הוא עונה את התשובה לאפר, לא. כן. הוא אומר, האם הקדוש ברוך הוא נותן את העונש?
כן, ישירות. על התשובה.
ישלח השם בך...
כן, 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 נכון. זו עובדה שאנחנו לא יודעים לקרוא את הפסוקים.
אז מי שיש לו איסורים צריך לעשות חשבון נפש.
ואני אתן לך דוגמה פשוטה כשנבין מה הבעיה שלנו עם הקריאה של הפסוקים. בעשה בראשית כתוב, תוצא הארץ נפש חיה למינה וכו', כן, ויכולתי לקחת עוד את זה. מה הפסוק הזה הבא אחרי זה? מה? לא. שכחתם?
ויעס.
ויעס מי?
אלוהים.
אלוהים. איך זה מסתדר? כתוב, ותוצא הארץ, כתוב, ויעש אלוהים. למה לא כתוב, ותוצא הארץ? זה בדיוק התשובה. פשוט אנחנו לא מבינים מה כתוב. לא שמים לב למה שכתוב.
יש איזושהי בחירה?
מה זה איזושהי בחירה? יש בחירה! יש בחירה! והקדוש ברוך הוא שם את החלופות על הפרק, ומכיוון שיש חלופה אחת שלא סימפטית במיוחד, אז הוא מקדיש לזה יותר זמן מלחלופה הסימפטית יותר. והיה אם שמוע את זה, אז זה יהיה ככה, ואם לא, לא עלי.
כן, אבל השאלה פה היא, כבר דיברנו על זה פעם, זה לא צריך
לחזור את
הנקודה הזאת. רק פעם? כבר דיברנו על זה כמה פעמים. אבל יש פה נקודה שאנחנו מאמינים, אמרנו במונותאיזם מוחלט.
בוודאי.
ופה הסוגיה הרעולה.
כן.
כי אם אתה אומר זה לא ישירות ממנו, אז בסדר, אז אבל...
אז זה ממנו, זה ממנו. אבל מניתו לא מוכן לשמוע סברה שאומרת קיבלתי מכה כי פתאום יום אחד בעיר הוא רצה לתת לי מכה.
זה משהו אחר.
מה?
זה משהו אחר.
לא, זה משהו שואל בדיוק.
לא, 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 לא.
ישירות.
לא, 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 לא. זה בדיוק הנקודה. זה שאם זה לא קורה ביום בעיר אחד זה בסדר. נכון, אנחנו לא רוצים חושבים שיש אלוהים שהוא מתנהג בצורה כזאת, אבל גם הדברים
שקורים... יש הרבה שחושבים כך.
אוקיי.
כן.
אני רק אומר שאם אנחנו מאמינים באלוהים שהוא אחד, הכל מגיע ממנו.
כן.
אפשר להגיד שזה לא בא ישירות ממנו.
כן.
עכשיו הסבירו לי תהליך השתלשלות של הדברים, ואיך מהאין סוף זה מתחיל לקבל את זה. בסדר, אפשר לקבל את ההסבר הזה. בסופו של
דבר... אגב, זה לא המצא של מניתו, זה שלה מפורש.
אוקיי.
בפרשת בראשית, כן.
אני אומר שבסופו של דבר, מי שלמעשה מנהל ומחליט...
עכשיו שמעתי שזה השלה, זה
כבר... לא, 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 משהו. מנהל ומחליט. רואים שמי שמנהל ומחליט זה בסוף הקדוש ברוך הוא.
ברור!
ולתת את זה כאילו מתפקודו של עולם, זה נראה לי כמו לשים איזה מתווך כזה, רגע, זה לא...
לא, לא, זה להבין שיש... אחד שהדברים הרבה יותר מורכבים ממה שנראה במבט ראשון. בסדר? ושצריך להתרגל לרעיון הזה, שהקדוש ברוך הוא כבורא, ברא את העולם, קרי את חוקות הטבע, שבחוקות הטבע יש חוק שנקרא חוק הסיבתיות, ובחוק החוק הזה אומר שאם אתה עושה א', בהכרח ב' יבוא. וזה קשה לאנשים.
השאלה ממי הוא יבוא?
הכל בא ממנו, אבל קשה מאוד לאנשים לקבל את הדבר הזה שהוא מתגלה דרך הטבע, כי זה טבע מבחינתם זה חול, זה רשות אחרת, כי לאמיתו של דבר אנשים לא מונותאיסטים, הם דואליסטים.
מה שקשה להבין זה שאלה שנייה. פה נשאלה שאלה X ונתנה תשובה Y.
לא.
האם התשובה Y, אני מקבל אותה על השאלה הזאת? לא על
ה... הנה, אבל זה מה שאומר כאן. תיאורטי. אף פעם, הייסורים באים מתפקודו של העולם.
החילוק כאן הוא במילה אישור.
ברור.
עכשיו, ברגע שאתה קורא, אתה אומר שבן אדם... בן אדם מביא על עצמו את המורל הרע שלו, בגלל שהוא בוחר בחלופה א',
כן.
או בחלופה ב'. אז הוא בוחר בחלופה ב', שהיא, בוא נאמר, היא, הוא מפקיר את עצמו לטבע לטבעי.
כן.
נכון?
בדיוק.
אז יוצא שהטבע הוא לא הישירות, זה מה שהוא קרא.
לא, זה בדיוק הטעות האמונית. וזה בדיוק הטעות, זה בדיוק הנקודה. רוב האנשים לא מוכנים לקבל את העובדה שיש קדושה בטבע, חזרה לנושא הקודם, שזה בא מהבורא. כי הם הורגלו לחשוב שטבע זה חול, זה פתאום רשות של משהו אחר.
אז לכן התשובה צריכה להיות תמיד כן, ולא אף פעם.
לא, זה לא...
לא משנה דרך איזו דרך.
לא, כי אז אתה מפספס את כל הנקודה.
אולי אתה גרמת לזה שאני צריך לחשוב יותר, אבל להגיד תשובה כזאת אף פעם לא, אבל שאני חושב עמוק יותר. אז לפי ההסבר הנוכחי שלך או שלא, אז התשובה היא תמיד כן, הדרך היא
לא.
לפי מה שקבעתי בבריאה, לפי מה שפה, לפי מה
ששם, הכל ישיר, זה מה שיוצא.
אין שום תיווך, הכל ישיר, זה כן בערך מה?
אנחנו חוזרים לאיזשהו סוג של פנטאיזם.
חס ושלום.
נכון,
אני לא רואה איך את הגעת למסקנה הזאת.
כי אם הכל משקף את רצון הבורא, כל דבר המציאות, כל החוקיות שקיימת, אפשר להגיע גם בזה שגשמת גם
הטומאה
וגם הדברים
הנמוכים של המציאות משקפים
את ה...
לא, אבל טוב, אז אני מפנה אתכם לפירוש השלל פרשת בראשית, אולי אני זוכר, אני אביא את זה שבוע הבא, כן? כי באמת שמה הוא מסביר את הדברים, וזה מאוד קשה לאנשים לתפוס את זה. יש אופנים שונים של התגלות. יש התגלות במסגרת חוקות הטבע, אפשר להגיד את זה שליטה מרחוק, כי הקדוש ברוך הוא קבע את המסגרת, ואחר כך הדברים באים מתפקודו של עולם.
שהוא קבע.
זה לא
בדיוק
ישירות.
שהוא קבע.
הוא קבע.
אז הטכניה.
רגע. זה כבר דיון אחר. התשובה שלו היא, קודם כל אני לא אשנה כי הוא אמר אף פעם ולא אמר תמיד, כן? אז אם מישהו רוצה לשכתב, הוא יכול לשכתב. אם הוא רוצה להגע בזוף, נראה לי תערוץ סופר, וזה גם יכול לכתוב את זה, בסדר? הוא אמר אף פעם.
תביא הקלטה, לא נראה לי שזה.
בסדר?
אבל מה עם הפסוק הזה שבכל יום מחדש סדרי בראשית?
אה, מה?
בכל יום מחדש סדרי בראשית, זה לא בדיוק מה זה, אבל כל יום העולם מחדש.
זה כתוב איזשהו מקום.
בתפילה,
בתפילה.
מה זה קשור?
מחדש
אותו שיקבד, הוא מחדש אותו שיקבד עוד פעם.
כן, כל יום.
אני לא רואה את הקשר, כן?
כאילו החוקים משתנים, אתה
מתקבל. לא משנה. אז זה שלום.
מחדש את הקביעות של הקיבע, זה לא קבוע. זה קבוע, שלא
קבוע. מה?
זה בדיוק זה היה, שאם הוא נוכח ישירות את הקביעות, זה גדול את השאלה.
הוא נוכח, אני לא השתמשתי במילה נוכח.
אז זה כאן, כשהוא שואל על ישירות, איסורים באים הקדוש ברוך הוא ישירות, זה כאן, זאת הכוונה.
אני לא יודע מה הכוונה של השואל. אני מתייחס לתשובה. כן.
אני חוק הסיבתיות. אם תעשו ככה, יהיה ככה.
כן.
אוטובוס של ילדים עולה על פסי רכבת, הרכבת, זה קורה אסון נורא, אומר מי שאומר, תבדקו את המזוזות.
כן.
הוא בחוק הסיבתיות, בפרטני, אז הסיבה שהוא מצא היא אולי לא מוצאת חן בעינינו, אנחנו לא רואים קשר ישיר בין סיבה למסובב, כל מיני דברים. אבל בהלך המחשבה הוא בדיוק. במחשבה הזאת, יש סיבתיות לדבר.
צריך למצוא
את הסיבתיות. הסיבתיות היא בעולם המצוות, מבחינתו.
אחד כזה הוא... גס. הוא גס. כי זה אחד שתוק.
יכול להיות שאתה
צודק ואומרים את זה ככה.
זה בסדר, כולם מבינים את זה שלא אומרים את
הדבר. לא, לא, לא. מה כולם מבינים את זה?
יש מלחמה, צריך לחזור בתשובה, צריך לחזק במצוות.
לא, 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 לא. יש
אחד.
היה כמה ימים, איזה אסון קרה לפני כמה ימים שאחד
בא פתר.
הרעידת האדמה זה היה בגלל מה? לא זוכר
מה. שעשו מולכות עוצמו.
לא, זה לא, זה לא, 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 הוא המציא משהו, לא זוכר מה.
זה חוק תלו.
לא, אני אומר, באמת, זה נושאים מדהימים, כן.
לא, אבל אם הנקודה היא, אם בחוקותיי תלכו, קרה מה שקרה, סימן שלא הלכתם בחוקותיי.
כן, נכון.
אם לא הלכתם בחוקותיי, מחפש אותו בחור שאנחנו מדברים עליו,
כן.
את הסיבה.
בעולם המצוות, כמו שהוא אומר.
איזה חוק? הוא לא מחפש
את
הסיבה בזה שהנהג
לא
הסתכל ימינה ושמאלה
ועלה כנגד
הרבה מומנה.
קודם כל
להסתכל
על זה.
זה
ברור שקודם כל
על
זה
להסתכל. אבל
אני
מחזיר אותם למה שהקראתי בניתור בקריאת המאמר שלו והיו בחריטה ימין על השואה. שזה...
השם.
לפי ה...
אני מסתכל על הגרמנים, בסדר. פשוט, לא, אבל גם פה קודם כל הנהג, אגב, אחרי שהסתכלת על הנהג, האם באמת יש מקום להגיד
לעולם הסיבותיות? האם יש מקום להגיד, התשובה היא כן, האם זה תפקיד שלך, התשובה היא לא.
אז זה משהו אחר.
לא, זה לא משהו אחר. לא, זה לא טקטי. לא, זה לא טקטי.
זה לא להתייחס לצער של האנשים?
לא, לא רק בגלל זה, זה לא התפקיד שלך.
התפקיד של מי זה? איזה חוק לא היה בסדר כדי לתקן אותו. המטרה היא לתקן.
המטרה היא לתקן, כן. אז תתחיל לטפל בעצמך.
השלושה דברים...
מה אתה מטיל את זה על האחרים קודם כל? מי אתה?
יש לך אמרה שהשלושה דברים נשים מתות בשעת לידתם, נכון? אז מישהי שפתאום בזמן זה קורא לה, אומרים לה, לא טבלת, או לא עשית את זה, או לא עשית את זה, לא הדלק נר. מותר להגיד כזה דבר? צריך להגיד את הדבר? למה לא להגיד?
אחוז הלידה, זה מידע מספרים שמתאים בצעה מלידה, היום הוא כמעט אפסי. אז רק אומר שזה לא... לא. לא עובד. יש הרבה שלא שמורות ולא
מגיעות. לפי העמדה הזו, אז אני אגיע למסקנה שאני לא צריך לעשות שום דבר. שאף אחד לא צריך לעשות שום דבר, מקווה לזה הכל גזירה מלמעלה.
זה מכתוב, זה ערבים ככה.
לא, זה ממילא גזירה מלמעלה. זה גזירה מלמעלה. אז מה זה משנה אם אני עושה דברים? בסוף זה יבוא.
לא, להפך, אני
לא
ממש כתוב
על זה,
אני אומר שדווקא.
אבל למה הגזירה? שאלה למה?
זה לא גזירה שאנשים מתות בשעת לטטן. אבל זה קורה,
יש חוק רוחני כזה, חוק רוחני
כביכול. אם נגזר על פלוני או על אלמוני משהו מסוים,
אז
שום דבר לא יכול לעזור, לא?
אבל השאלה מה
קורה
לאדם לגזרה? לא, זה לא עושה שזה תלוי במעשים של האישה.
אנחנו אומרים שיש פה...
שאם היא לא תדליק את הנר.
נכון, יש לנו, מה שאני מנסה להגיד, יש לנו פה כביכול שתי מערכות סיבתיות. יש מערכת סיבתיות פיזית, שכאשר לא עוצרים באור אדום אז עושים תאונה, למשל.
כן.
כן, ויש מערכת סיבתיות שיכולה להיות רוחנית, שבגלל אי עשייה או עשייה של מעשה מצווה או מעשה רע. זה הכל. על זה אנחנו מדברים כאן.
אנחנו רואים המציאות שזה לא מסתדר. גם המשנה הזו שאת מזכירה, כן. לא מסתדרת היום במציאות. נכון. זה פשוט לא ככה. נכון. יש המון...
אני אמשיך את הקו הזה. אישה שלא טבלה, אז היא צריכה למות.
לא, זה לא כתוב.
לא
שפחות
נשים
מתות
בשעה מדתן, השאלה הן זהירות בנידה או בחלה.
כן.
נכון, אז מי שכבר מתה, תחפש את זה בסביבות האלה. זה לא אומר שכל מי ש...
אבל איך אני אסביר, איך אני אסביר שאחד שאף פעם לא טבלה חיה?
בדיוק.
אה, אז כאן זה חשבונות של מעלה, וכאן אני לא...
לא, למה?
צריך להיות קוהרנטי.
להפך, זה בדיוק קוהרנטי. כי אם אני נכנס לתוך עולם המצוות, שכאשר אני עושה מעשה טוב, יש לי שכר ולא, מראש זה העולם שלי, אז נכון שיש...
אבל
ההיא שלא טבלה, ההיא שלא טבלה ולא מתה, היו לה מעשים טובים אחרים. נכון, זה
אז זה הופך את הקדוש ברוך הוא למנהל חשבונות שעבר קורס חשבונאות א'.
נכון,
אז מה המשנה מתכוונת?
אני לא יודע מה המשנה מתכוונת, אני יודע מה הוא אמר על המשנה. שאמר שזה תפיסה מפלצתית. שחושבים שיש נטורים, כמו במאזן, ופלוס בתור אחד מבטל מינוס בצד השני. לא היה ולא נברא, אומר הניטו. מצווה גוררת מצווה ועבירה גוררת עבירה.
אז מה זה בשביל
להבהיד
את
האישה? אני לא יודע, לא צריך להפחיד את האישה או לא. מה זה? אבל צריך להשתחרר. צריך להשתחרר מהתפיסות האלה שבאמת רואות בהקדוש ברוך הוא מנהל חשבונות מהסוג הגרוע ביותר, שכל ההנאה שלו זה לעשות שני טורים
ולבד... זה לא מתמטיקה כזאת, אבל יש את הנושא שכמו שגם אתה אומר, יש מצווה גוררת מצווה, עבירה
עוברת
עבירה. יש השלכות לכל מעשה בפני
עצמו. יפה, נכון.
עכשיו, אין איזשהו סך הכל מתמטי.
לא, אין.
אבל אנחנו כן יכולים להגיד, גם באותה משקפת, לקחת את המשנה הזאת ולהגיד, הזאת שלא טבלה, אחת מתה ואחת לא מתה. נכון? זה בעצם השאלה שלה, זאת הקושיה. למה זאת מתה וזאת לא מתה?
ואיך?
הזאת שמתה, זה ברור לנו להבין.
וזאת
שלא מתה, יש לה...
ואז פתאום מתברר שיש אישה שטבלה לפי כל החובות, וזה גם היא מתה. לא, אז מה?
והיא טובה במקווה.
אז מה?
כן, עוד יכול להיות. זה לכן לא נח. כל הציורים האלה הם מתצטיים.
אז למה חזל אמרו?
אבל צריך להבין מה חזל אמרו. יפה, לכן צריך לדעת קודם כל מה ההנחות היסוד האמוניות כאשר אני בא להבין את דברי חזל. אבל הציור הזה שהקדוש ברוך הוא מפלצת, שרק מחכה לדעת מתי אני נופל, מתי אני הולך לעשות את זה כדי לרשום סוף סוף בטור שלי מינוס, כן, ולבטל לי את כל הפלוסים שהיו עד עכשיו,
לא, הוא בדיוק הפוך, הוא מחפש את הדברים הטובים, נרשום את הפלוס. למה לקחת את זה ככה? זה בדיוק אותו דבר.
לא, כי זה לא בדיוק אותו דבר.
אם אתה רוצה להציג את זה כמפלצת, אז אתה מחפש את המינוס. אם אני רוצה להציג את זה כאלוהים טוב, אז אני...
אבל אני מתייחס למה שמעית. ובתשובה של השאלה הקודמת, שתי שאלות לפני זה, הוא אמר שיש כאן טענה מפלצתית, ועכשיו, מול הטענה הזאת, הוא אומר, אף פעם, האיסורים באים מתפקודו של העולם. וזה קשה לנו.
שזה קשור בהתנהגות של האדם?
כי זה קשור, יש דבר כזה שנקרא מנהגו של עולם.
אבל גם זאת שהייתה צדיקה וכן טבלה, עשתה הרבה מצוות וכן מתה בזמנה לידה, והיו כאלה. מה אתה מסביר? מה מנהגו של
האדם? אני לא מסביר, כי זה לא התפקיד שלי. זה בדיוק ההבדל. למה אני צריך לקחת את התפקיד של המסביר הלאומי? אני לא צריך, אני לא יודע, אני לא יודע...
לא מסביר,
אני מטיף. אוי, ברור. אני לא יודע מה בדיוק קרה או לא קרה, אני לא מכיר את כל השיקולים, כל הנסיבות וזה, משאיר לא את מה שהוא יודע ואנחנו לא יודעים. בסדר? כי אחרת באמת זה, איזה מין דיון זה?
ראינו שהרי הגמרים של איוב, הרי הוא דוחת את התירוסים שלנו.
בוודאי, בוודאי. זאת אומרת, כדי לדעת, אני צריך לדעת איפה, איך הוא שואל אותו, איפה היית ביסדי הארץ. זאת אומרת, אתה מכיר את מחשבת הבריאה? אתה מכיר את ההיסטוריה של הנשמה הפרטית הזאת? אתה לא יודע, אז מה אתה מתחיל לפתוח את הפה ולהגיד כל מיני דברים. יש כיוונים כלליים, חשובים. והכיוון הראשון הוא שיש דבר כזה שנקרא תפקודו של עולם. מי קיבע את תפקודו של עולם בסוף היום השישי? זה הבורא בכבודו בעצמו. והוא פועל דרך הקיבוע הזה. וזה לא קשור לנושא אחר שנקרא השגחה פרטית. הוא לא פועל לשנות את המסגרת. זאת אומרת שאם אתה עובר ויש לבנה שנופלת מהגג, אז אתה, מה לעשות? תקבל את זה על הראש. מה אתה תגיד? מה אתה תגיד? מה אתה תגיד אז? מה צריכה להיות התגובה של היהודי מול התופעה הטבעית הזאת? אז יש כאלה שיגידו בשמזל. יש כאלה שיגידו, לא יודע מה, בוא נבדוק את התפילין הראש, בטח יש פרשיות פסולות שם, כן? מה אומר מניטו? התגובה צריכה להיות פשוטה, סקנדל תיאולוגי, לא פחות ולא יותר. כי אם האדם הזה הוא צדיק, הלבנה הייתה צריכה להתחשב בעובדה שהוא צדיק, ולסטות מן הדרך.
לחכות עוד שנייה.
לא, זה התגובה הבריאה של היהודי האמיתי, המאמין, המסורתי.
זה לא בריא, אני צריך להגיד.
ואז אחרי שאתה אומר שסקנדל, מה אתה אומר?
כלום, זה סקנדל תיאולוגי. עכשיו אני צריך לשאול את עצמי שאלה אחרת. ומה אני צריך לעשות כדי להגיע למצב שהסקנדל התיאולוגי הזה כבר לא יהיה? זה נקרא לתקן את העולם. אני לא מאשים אף אחד. אני שואל את עצמי, מה עליי לעשות? איזה אחריות אני לוקח כדי שזה לא יחזור על עצמו. אז אם אחד בא ואומר, אתה יודע מה? יש גג, אפשר אולי לשים
מהקיר.
הוא תרם לתיקון העולם.
מחקר רפואי למשל.
זאת אומרת, השאלה זה מה עליי לעשות, לא מי אני זורק את האשמה. אבל מתוך זה שאני אומר סקנדל תיאולוגי. למה? כי אנחנו רק בעולם הזה, ואנחנו לא בעולם כפי שהוא אמור להיות. ואני לוקח אחריות למרות שלי משום אשמה בדבר הזה. זה התגובה היהודית. ולא להתחיל לבוא ולהגיד, הנה יהודים יקרים, תבדקו את המזוזות אצלכם בבית.
אבל זה נכון או לא נכון?
מה?
זה צריך לעשות כל הזמן, אבל לא קשור.
לא, שיש קשר, שיש קשר. ואם זה נכון, להגיד או לא להגיד, או באיזה פורום להגיד, זה כבר שאלה אחרת.
זה,
אבל השאלה אם...
כאשר לומדים הלכות תפילין והלכות מזוזות, יש מקום להגיד ליהודי, מדי פעם תבדוק. יש גם מקום לבוא ולהגיד, יש גם מקום לבוא ולהגיד, היית... כששמת את, את הקלף בתוך המזוזה שהוא היה קשר, אל תיגע. מחלוקת.
לא לבדוק?
לא לבדוק.
אחריכם?
כן.
לא
50
שנה
לבדוק? כן.
כל
7
שנים
לבדוק. מחלוקת. מחלוקת.
אבל עם ישראל הכריע.
אני יודע שכן, הסופרים, סופרי סתם הם בעד הדעה הראשונה. שצריך לבדוק.
זה מה שנקרא סקנדל.
לא, לא, אבל מחלוקת שלא נכלוכה.
פעם הלכתי להחליף את הבתים של התפילין. בסדר? מה? כי מבחוץ היה... לא, כי מבחוץ היה דפק. בסדר, זה יצא. כן, בסדר. אז הלכתי. מתקשר אליי אחרי שעתיים. טוב, בדקנו את הקלף, יש איזושהי בעיה באיזשהו... אמרתי לך לפתוח? לא אמרתי לך לפתוח.
אבל עכשיו
אין לך
בלעב,
לא, כי זה היה לפי חומרה של זה, זה חומרה של זה. אמרתי, שולחן ערוך, זה בסדר גמור. תסגור, תחזיר. בסדר, זה מחלוקת.
שלא
הוכמה? מה?
שנשאר רק
כמחלוקת? יש כאלה ויש כאלה.
לא, לא מדבר על חומרות, מדבר על מחלוקת של...
אין שום סיבה נפתח.
אוקיי, עדיין, למרות שזה מחלוקת. האם זה נכון להסתכל על זה שכאשר...
זה נכון, אבל לא, לא...
לא נכון פסיכולוגית.
לא, לא פסיכולוגית, גם מבחינה הלכתית, לקשור בין הדברים, לקשור,
לעשות... מבחינה רעיונית, פילוסופית תקרא לזה. זה נכון לחבר את עולם המעשה, עולם הרוח, לא עולם המעשה, הרי על זה אנחנו מדברים פה, שזה הכל מרוחד.
אני יכול להגיד אותו דבר בשורה חיובית.
אנחנו לא רואים השורה, האם אלה שנרצחו בשורה, זה כמו שמשהו התחלנו.
אני יכול להגיד דבר מסוים בצורה חיובית.
אבל למנה שנפלה, למנה שנפלה זה לא מישהו רע זרע
זאת. תינוק שרק נולד עכשיו בגטו.
שנייה, שנייה, שנייה. אני קודם כל את האמירה, אנחנו אומרים אותה פעמיים ביום. בשמה ישראל. לא היה עם שמוע, תשמע. אז לא צריך לחזור את זה עוד פעם.
אבל זה לאומי, זה לא פרשני.
מה זאת אומרת? זה לא מי וזה פרטני.
אם
בפני
לא
אשמה,
או
אולי
שלך, אם לא נשמע, הקהל לא אשמה.
ודאי של הקהל, אם זה עדיין של הפרט, לא? אני מעיד.
אז אתה לא יכול לדעת אם מישהו בכלל לא שמע. לכן אני מסכים איתך שאנחנו לא יודעים כלום, ולכן אנחנו לא יכולים לחפש כלום. הכל מוסכם.
לא.
אבל זה שה...
הנקודה העדינה זה באמת, האם אני נותן. האם אני נותן, מתוך דברים מסוימים, מתוך אמירה של דברים מסוימים, לשני ששומע, לעשות קשר ישיר בין דברים שהם לא קשורים בצורה ישירה, ואז יש כל מיני שאלות וכל מיני בעיות, או שאני משאיר את זה להזדמנות אחרת.
טוב, זה
לא
טקטיקה.
לא, זה לא טקטיקה, זה מהות.
האם זה קשור ויש קשר או לא? זה משהו כאן
משהו. אבל זה מה שהתורה אומרת. יש יותר מוסר בעולם, איך היה אומר מניטו בשם רבו גורדן? אם יש יותר מוסר בעולם, הפכים יותר יפים. זה אמירה חיובית. מי זה אני יכול לשמוע שאם יש פחות, יש בעיות. בסדר.
משפט הפוך הוא נכון.
אבל אני מעדיף את ה...
סגנון החיובי.
ברור שיש קשר, כי הכל מאיתו בסופו של דבר, הכל מאיתו יתברך. בסדר, חייב, אבל זה לא, אני לא יכול לבוא ולהגיד שהכל זה תחת הכותרת השגחה פרטית. כי זה מה שמשתמע מהשאלה.
אני שמעתי, אני יודע. אני לא שבוא ויגידו לך, נפלה לבנה, אז תפתח את התפילים, ושלא יגידו, תשמע, תסתכל שכשיש פיגור, מה תלך מתחתיו? בסדר, אוקיי.
זה אסור, זה אסור.
אז אנחנו צריכים את שני הדברים. קודם כל באמת, ונשמרתם לנפשותיכם, ולזה לא קודם שצריך לזה. אבל אחרי שנשמרתם,
כן.
כן? זה לא יכול להתעלם מהאספקט הזה.
אני לא מתעלם, אני לא מתעלם, אבל אני לא יכול, אני לא יכול לקשור ישירות בין שני דברים, נושא ההשגחה הפרטית והנושא של תפקודו של עולם. זה שני מישורים שונים כרגע. כרגע.
אבל הם יכולים
לך
אני אמרתי כרגע.
מה, אתה עושה פיצול?
אני לא עושה שום פיצול, מבחינה הדיון,
אני קודם כל,
לא, אני קודם כל חייב לבוא ולהגיד שיש דבר שנקרא תפקודו של עולם, מנהגו של עולם, בריאתו של עולם.
והקדוש ברוך הוא קשור לדבר הזה.
בוודאי שהוא קשור, בוודאי שהוא קשור, אבל זו המסגרת. הנושא שהדיון בהשגחה הפרטית צריך לבוא מתוך המסגרת הזאת. ולא להחליף את הסדר. כי אם אני לא מבין ואני מסרב להבין ואני לא מוכן לקבל שיש דבר כזה שנקרא חוק הגרביטציה, ואם אני עובר מתחת לזה ויש לבנה שנופלת, היא עלולה לפגוע בי, אין שום מקום לשום ביות בציני.
עברנו את השלב הזה. עכשיו אנחנו מנסים להבין איך ההשגחה הפרטית נמצאת בתוך תפקודו של עולם. אנחנו כאן נמצאים, זאת השאלה כבר כאן.
זאת השאלה.
זאת שאלת השאלות.
זאת השאלה ושאלת השאלות.
נכון,
אני מסתכל. וכאן יש צורך בדיון רחב ביותר, כי כל הדעות קיימות. במסגרת בית המדרש. מהרמב״ם עד הבעל שם טוב.
ויש קשר בין השניים.
בין הרמב״ם לבעל שם טוב, כן, שניהם יהודים. גם אם לגבי חלק מהאנשים יש ספק לגבי יהדות של
אחד
מהם.
גם להגיד טענה מפלצתית, זה בעצם להגיד על הטענה, זה בעצם להגיד שהטענה הזאת שהיא חלק מהבית מדרש וחלק מהטענות היא מפלצתית,
נכון?
אבל הטענה הזאת קיימת.
אבל אני שם, תראה, אני אתן דוגמה.
הטענה הזאת קיימת.
היא תיימת, זה לא ימנע ממניטולה אומר את מה שיש לו לומר.
איך היית מתייחסת?
במובן הזה הוא רמב"מיסט קלאסי.
אני שמעתי דרשת...
מקובל רמב"מיסט קלאסי, כי זה הרמק.
לפני כמה שנים כבר, אני פשוט זוכר את זה עד היום, שהוא נתן דרשה ביום שישי, הוא סיפר על אסון המסוקים. לא משנה שהוא היה פעם לא בצבא, כן? אבל הוא סיפר. אותו רב עוד הכנסת, שגידו גם שישי בין מניחה לערבית, נותן דרשה. והוא אמר שאחד הסיבות שהיה שם איזשהו חייל, שהוא ניצל מהאסון, למה? כי הוא נזכר בעלייה למסוק, כן? שהוא לא קשר בבוקר את הסרוכים, כמו בשולחן ערוך, אז הוא עצר רגע, ואז המטוס, המסוק, הוא זכה שלא היה, ואז כולם שם התרסקו ומתו. וזה דרשה ביום שישי.
הוא נענש, זה מה שאני אמר שהוא נענש, הוא לא יעלה למטוס.
לא, הוא להפך, הוא ניצל, הוא חליט שהוא עכשיו מוציא את הנעליים, כושר כמו ששולחן ערוך אומר, ולכן ניצל מאסון המסוקים.
יש לכם...
זה השאלה לטענה הזאת, אתה לוקח
את הסון. יש
לכם...
אצלי, הבן, היה אמור לחזור באותו יום שלישי ללבנון, וחזר ביום ראשון. את מי הוא לא כלל, למה הוא מקדימי לו, בסוף ניצל.
יש לכם מזל שכאן לא עומד ישראל פיפקו, החתן של מניטו שניצל מאסון המסוקים, לא של זה, אלא מבקעת הירדן.
מה אתה מדבר עכשיו?
אם ישראל פיפקו היה עומד פה ושומע את הדברים האלה, מכיוון שהוא ניצל מאסון המסוקים בבקעת הירדן, שהיו שם 50 ומשהו של הצנחנים. זה למעשה כל המחלקה שלו שנהרגה, חוץ מארבע. ולמה הארבע האלה ניצלו? כי הוא היה שם על המחלקה, אז הוא היה עסוק באיסוף החיילים, עוד אחד היה עסוק עם המנפה, זאת אומרת כל אחד בסיבה, והם עלו למסוק השני בסופו של דבר. אז אני אומר, הדיונים האלה, גם אחרי, גם אחרי, מתי זה היה? לפני 40 שנה, לפני 40 שנה, הוא לא מוכן לשמוע, והוא צודק.
רואים כמה
שגחה
פרטית בדברים הקטנים האלה.
את רואה, את רואה בזה, אז אני, אז אני, אז אני, אז אני, אז אני, אז את רואה את ההשגחה הפרטית, הוא רואה כל שנה את המשפחות של 50 ומשהו חללים, שהוא הסתובב, הוא הסתובב כמו מסומן, ב-50 או משהו כזה לוויות בתוך יומיים, וזהו, אז קצת צניעות בדברים האלה, זה הכל.
אז איך הוא רואה את
זה? זה...
לא, איך הוא רואה את זה?
אני אומר...
הוא עומד שותק מול זה.
כל הדברים האלה, כל הדברים האלה, דברים מאוד מאוד מעניינים. ואין להם שום מקום.
זה כמו ארון, ששני הבנים מתים.
אין להם שום מקום. אין להם שום מקום, זה הכל.
זה
הכל.
אתה בפנים אין לך מה להגיד, אבל אתה יושב עכשיו מהצד,
הוא בחוץ, אתה יכול להגיד. הניסיון
להסביר אנחנו, שוב,
שהוא לא שלנו.
כדי בתוך צופים מן הצד להתייחס לסוגיות האלה, את צריך. לא, זה ודאי. ובית, צריך קצת ענווה, צניעות. ולדעת שיש מגוון דעות בדברים האלה, וצריך לדון לפי כל דעה מה האמירה הזאת, הן כולם קשות, כל השיטות קשות, אפשר להקשות על כל השיטות, כן? וזהו.
אני רוצה לתת את הדוגמה של רפול. רפול שהיה איש שהסתובב כל הזמן במערכות של אש, ולא קרה לו כלום. ולי את המים.
ובמזח הוא
יחלן.
כן, אז מה,
לא שאלת
שאלה מה קורה פה?
אנחנו משחקים על שני מגרשים לפי מה שנוח לנו. סליחה, מחילה.
כן.
נכון.
כשנוח לנו, אנחנו אומרים ענווה, קצת צניעות, מי אתה סתום את הפה ועידו מערב. וכשנוח לנו להיות במגרש אחר, אנחנו לא מפחדים להגיד סקנדל תיאולוגי ולהידיין עם הקדוש ברוך
הוא. לא, 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 בלי להידיין, לא אומר שזה סקנדל תיאולוגי, כי העולם הזה הוא טרם הגיע למצבו האמיתי שהוא העולם הבא. אני לא מתדיין עם הקדוש ברוך הוא על כך. אני שואל את עצמי מה עליי לעשות כדי לקרוא מזה.
אני חושב שזה סקנדל, אתה ודאי מתדאי.
לא, 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 לא.
אתה, בתור.
לא, 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 זה סקנדל תיאולוגי, כי העולם הזה הוא רק העולם הזה.
זה רק קבלה בלי סקנדל.
זאת אומרת שהסקנדל הוא במה שקרה מצד הבריאה דווקא. כי מחשבת הבריאה זה העולם הבא. והנקודה הקשה שלה מבחינתנו להבין שאיך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא כאשר הוא בורא את העולם הוא ברא את העולם הבא וצמצם אותו לממדים של העולם הזה ואנחנו טרם הגענו טרם הגענו למצב של העולם הבא.
אבל הוא קיבע את המצב של העולם הזה
כדי שאנחנו נהיה באמת חופשיים והחיים על במעשים שלנו.
יש לי שאלה, מה הקדוש ברוך הוא יעשה בעולם הבא? כאן הוא רצה להיות
מלך.
מה יהיה בעולם הבא?
שאלה טובה, שאלה טובה.
ומי אנחנו לנו?
נחיה ונראה. זו התשובה היהודית. כן?
לא, זה עוד לא עולם הבא, אם אני אמות זה לא יהיה עולם הבא.
אבל דבר אחד ברור, כשמדברים על מנהגו של עולם, אנחנו מדברים על שני הדברים יחד שכוללים אחד תוך השני, גם הרוחני וגם המעשי.
לא יודע מה זה הרוחני.
הרוחני זה שאם אני לא מרגיש טוב, זה לא רוחני, זה מעשי, כואב לי הראש.
כן, אז...
אם חשבתי משהו, ועליו קורה לי אחר כך משהו,
אז זה דבוני.
שניהם מנהגו של עולם.
אז זה דבוני, זה לא רוחני.
דבוני.
אה, יפה. שניהם... שוב הוכח שאין משמעות למילה רוחני.
אני
חושב משמעות, אבל... רוחני. כן, רוחני זה ביידיש, זה אנחנו...
זה יותר
רוחני. כן. רוחני. כן.
של הכל כלול בכל.
טוב. עומר. עומר כאן. הרמב״ם כותב בפרק י' בחלקו השלישי של מורה הנבוכים את הדברים האלו. וירא אלוהים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד, בראשית. ואפילו מציאות החומר הזה, התחתון, כפי שהוא, מה? כפי שהוא עם צמידותו להיעדר המחייב את המוות והרעות כולם. שמעתם? פמבם. כל זה גם טוב מחמת תמידות ההוויה ותדירות המציאות בעקביות. למה זה טוב? כי יש משהו במקום שלא יהיה כלום. זה ההגדרה של הטוב לפי הרמב"ם.
שיש התהוות.
לא, לא. כן, שיש משהו.
שיש קיום.
כן.
עצם הקיום זה הטוב.
עצם ההימצאות. כן. זה הטוב. לפיכך פירש רבי מאיר, והנה טוב מאוד, והנה טוב מוות, לעניין אשר העירונו עליו. ואווה זכור, מה שאמרתי לך בפרק זה והבינהו, והתברר לך כל מה שאמרו הנביאים והחכמים, שכל הטוב כולו מפעולת השם בעצם. ולשון בראשית רבה, אין דבר רע יורד מלמעלה. מאוד מעניין לראות שכאן יש הסכמה מלאה בין הרמב״ם ובין המקובלים, כי אין רע יורד מן השמיים. אין רע יורד מן השמיים. וזה כל כך קשה, זה כל כך קשה לנו לתפוס את הדבר הזה. ודאי, אין רע יורד מן השמיים. אין רע יורד מן השמיים.
סיטרא אחרא.
סיטרא אחרא זה לא מן השמיים.
לא מן השמיים.
לא.
הוא אמר שהשטן גם...
לא, עכשיו צריך באמת להסביר מאיפה זה בא. אבל זה לא בא מן השמיים. עשרות פעמים השלח חוזר על הפתגם הזה. אין רע יורד מן השמיים. וזה כל כך קשה לאדם להפנים את הדבר הזה, שאנחנו באמת שואלים את כל השאלות האלה.
הרע בא
מן
השאול, הרי יש רע.
יש רע, ודאי שיש רע. לא רק שיש רע, היה אומר מניטו. הוא כואב. זה לא רע אינטלקטואלי, הוא כואב. ואין סתירה בין שתי האמירות. אבל מי שלא מודה בזה שיש רע והוא כואב, לא מסוגל להגיד שאין רע יורד מן השמיים.
יש סתירה בין
הדברים. לא, אין סתירה, וזה מה שבדיוק צריך ללמוד. אם זה לוקח עשרות שנים, זה לוקח עשרות שנים. אם זה לוקח כל החיים, זה לוקח כל החיים.
זה בעצם סיכום
של
כל מה
שקורה
בראשית. על הארץ, מה היא עשתה, על האדם הוא עושה, לעולם חס ושלום, ומוכשם הקדוש ברוך הוא שם.
עכשיו אנחנו עוד לא בסוף ההפתעות כאן. הרע שייך לעולמות התחתונים, בעיקר לעולם התחתון שלנו. מקובלים מסבירים שבעולם האצילות הכל טוב. בעולם הבריאה יש רוב של טוב ומיעוט של רע, בעולם היצירה חצי חצי, ובעולם העשייה הרוב רע והטוב מיעוט. מה?
בבריאה זה
חצי
חצי?
כן. כן, זה מעודד. כי זה אומר מה עלינו לעשות כדי להעלים את המצב הזה. להעלות את המצב הזה לעולם הבריאה ולעולם האצילות, כן.
והמעבר מעולם האצילות לעולם הבריאה הוא לא מן השמיים?
הוא חלק מהשתלשלות העולמות. זה מצד הבריאה.
זה מעבר שהופיע פתאום בניות,
זה
לא מן השמיים?
לא, זה תוצאה מהשתלשלות העולמות. וזה כבר בצד של הבריאה. זה קשה, זה לא סיפור פשוט, כן? אבל זה בדיוק מה שתורת הארי מלמדת. בהליך הזה, הלוגי של השתלשלות העולמות, מופיע הרע. אבל הוא חלק ממעשה הבריאה. זה שייך כבר לבריאה כבריאה.
אז
אומר כאן, העיקרון של הרמב״ם הוא שאם יורד הרע מלמעלה, הווה אומר שהקדוש ברוך הוא הגורם לסבל הצדיק, ותכלית הסבל הוא להרבות בגמול אותו צדיק. ההסבר זה, שוב, הוא מפלצתי בעיני הרמב״ם, והוא כבר נדחה על ידי רבי יוחנן בגמרא ואומרו לו הן ולא שכרה. כל זה בא מתפקודו של העולם. טוב, ועכשיו השאלה ש... גם כאשר נולד תינוק נכה, הנה מי שאל לפני זה תשובה, כן. התורה לעולם לא אמרה שהעולם שלנו הוא עולם מושלם. אנחנו למדנו את הנושא הזה לא מעט פעמים בצורות שונות, העולם הזה מתאווה ולאט לאט מתעלה למדרגה של העולם הבא שהוא מחשבת הבריאה. תפקוד העולם הזה אינו מושלם, יש החטאות, יש סיגים. קודם כל צריך אומץ כדי להגיד את הדברים האלה. זאת הסיבה שהרמב״ם מדגיש שאיוב...
רק איש... לגבי החטאות.
כן.
זה תלוי בבני אדם או שזה
זה אחראי? זה
ב... יש גם אחראיות, נכון?
יש גם אחראיות.
זה תהליך השתלשלות.
בתהליך ההשתלשלות, יש כמו שיש מוטציות, יש לך מוטציות, זה סוג של אחראיות, לא?
יש
יש קצת גנטיות שבגלל זה יש ילד כן, כן,
כן, כן, יש עולם. יש דברים ששייכים לתפקודו של עולם
נכון אז כן. סוג אחד מזה אקראיות
טוב זה דורש דורש דיון בדיוק הגדרה מה זה אקראיות
לא מקריות
לא אני שואל אקראיות כן זה דורש דיון שלם מה זה אקראיות בסדר אבל זה...
כשאתה מדבר פה על החטאה, יש החטאות הישגים.
כן.
אז בהחטאות, אצלי לפחות, במחשבה נכנס, החטאות זה גם חץ.
לא, זה לא חץ, זה החטאה.
זהו, זהו, זה לא חץ. זה פספוסים, אז בגלל זה אני אומרת שפספוסים יש גם אקראיות.
כן.
אבל חלק מזה זה מהאוטונומיה של הזריעה.
כן, אבל זה באמת דורש דיון במושג הזה של אקראיות. כי יש לפחות שתי הגדרות. יש אקראיות במובן על איזה צד זה נפל. זה אקראיות.
נכון.
אבל זה ממש לא אקראיות. זה אקראיות כי חסרים לי נתונים. אם הייתי יודע את כל הנתונים, הייתי יודע ב... לא. אם היו ידועים לי כל הנתונים, הייתי אומר, לא ב-100%, כי אפילו הנושא ההסתברותי לא שייך, שזה נופל על הצד הזה. בסדר. אז זה חוסר ידע מצידי. יש סוג אחר של אקראיות ש... נובעת מהאינטראקציה שלי בזמן שאני מודד תופעה מסוימת ובין המערכת הנצפית. ושם זה משהו מובנה. את צריך כאן לראות בדיוק את הדבר. רק נקרא את הפסקה הבאה. זאת הסיבה שהרמב״ם מדגיש שאיוב אינו חכם. אם הוא היה חכם, הוא היה מבין איך מתפקד העולם. קודם כל צריך להיות מדען גדול. הוא היה מבין שבמהלך תפקודו מתרחשים דברים לא טובים, דברים רעים. יש מספר ביטויים אצל חז"ל שצריך להבין אותם בצורה נכונה. מנהגו של עולם, יליף מבריאתו של עולם וכו'. לא בחינם שמים חז"ל בביטויים אלו, את הדגש על צד העולם, על צד הנברא. הרע הוא בצד הזה. טוב, נפסיק כאן להיום.
מה
קורה,
שבוע
ויהיה? כן.
כן?
אנחנו ככה באמצע...
אני אחרי תשבעה.
נהגו שלנו.
כן, אחרי תשבעה. מכיוון שעד אז המשל...